טוב, כדרכנו, משהו קצר ככה על, על הרב קוק בענייני תפילה. בקיץ, מספר הרב חרל"פ, בקיץ תרפ"א, קצת יותר מ-100 שנה, יצא הרב לנופש להרטוב. בסדר? הרי ירושלים. ובאתי לבקרו שם, והמשכנו בסוד שיח עד שעה מאוחרת בלילה. והנה בבוקר, ככה מספר הרב חרל"פ, והנה בבוקר הרגשתי שהרב מתאחר בתפילתו, ולא עוד אלא שלא כדרכו, שלא לעסוק בשום דבר לפני התפילה, ראיתי שהוא ניגש אל בעל האכסניה, והתחיל מגלגל עימו שיחה על ענייני גידול צמחים ואיזה עצי פרי ניתן לטוע בסביבה, ורק אחר כך הלך להתפלל. האיחור והשיחה גם יחד הפליאוני מאוד, והרבתי עוז בנפשי לשאול את הרב לפשר הדבר. ותשובתו הייתה, בבוקר זה התלעתה בליבי תבערת צמאון לאל חי, עד שחששתי לכלות הנפש בתפילה, ונאלצתי להקטין את יקוד רגשי הקודש בירידת המחשבה לעניינים מוחשיים מעשיים. זאת אומרת, הרב קוק הרגיש באותו בוקר שאם הוא הולך להתפעל עכשיו, הוא פשוט הולך לצאת לו הנפש מרוב חיבור לקדוש ברוך הוא, מרוב הצמאון לאל חי, וכדי כדי להוריד את הדברים, הוא פשוט הלך שם לבעל האכסניה, התחיל לדבר איתו על גינון וכל זה, שלפני התפילה זה ודאי לא היה מתאים, אלא ככה הוא עיד על עצמו, וזה הרב חרל"פ היה שם וראה. טוב, ככה. אז אנחנו היום, האמת, כאילו מבחינת הסדר פה של השיעורים, אני כאילו סוג של דילגתי, אבל זה לא לפי הסדר של מה שיש פה בהקדמה לעולת ראייה, אבל בגלל שזה ככה שבוע של שבועות, ויש פה כמה פסקאות שהן מדברות על היחס בין תפילה ותורה, אז אמרתי זה מתאים ללמוד את זה השבוע, ופשוט נראה קצת את הדברים בפנים. אז התפילה משמשת להכניס את כל התורה וכל העבודה, כל החוכמה וכל ההופעה בתכונה טבעית ומעמד נפשי קבוע, והיא חיי השעה. כלומר, שמחיה את השעה. להיות עומדת ישר מול יניקת שפע חיי עולם. מי זה חיי עולם? הגדרה של הגמרא, חיי שעה זה תפילה וחיי עולם זה תורה. חיי עולם זה תורה, כלומר ככה בהגדרה של הגמרא, שזה תכף נראה, זה הכוונה, יניקת שפע, וזה בעצם המשפט הבא, כן, אבל התורה חיי עולמי למעלה מהטבע. אז שנייה אחת, רגע, לפני שנמשיך, אז בואו קודם כל נבין טוב את המשפט הזה. אז חיי עולם וחיי שעה. חיי עולם, נצח. מילה אחרת אולי לחיי עולם, זה ככה אולי איזה מילה אחרת שעולה לכם. כתחליף, כשווה תורה, חיי עולם, מה?
בין על מוות, חיי עולם.
עוד משהו, משהו לא בהקשר הזה של נצח וזמן, אלא בהקשר של, כאילו, של תוכן, של משמעות. מה זה בעצם אומר כשאני אומר משהו שהוא נצחי, שהוא חיי עולם? מה? אמיתי. אינסופי. אמיתי. כלומר, אינסופי שוב הוא מילה אחרת לנצח או לזה. אמת היא משהו ש... שמבטא כבר איזשהו, אפשר לקרוא לזה תוכן, גם נצח זה תוכן, אבל אני חושב שאולי באמת משהו שהוא דומה לביטוי של אמת, מאוד יכול לעזור להבין את המשמעות של הדבר. זאת אומרת, תורה נקראת תורת אמת. והיא אומרת את מה שנכון ומה שצריך להיות בחיים. זה התורה. התורה היא מאוד, בבסיס שלה היא מאוד שכלית. זה שהיא יכולה גם וצריכה להתחבר אלינו גם בצורה של רגש, בסדר, אבל התורה בבסיסה היא שכל, היא לימוד, היא הבנה. ואז אומר הרב, אם תשימו לב פה לסדר של הדברים, התפילה משמשת להכניס את כל התורה, כל החוכמה, בתכונה טבעית ומעמד נפשי קבוע. והיא נקראת חיי שעה, כלומר, שמחיה את השעה להיות עומדת ישר מול יניקת שפע חיי עולם. זאת אומרת, חיי עולם זה התורה, חיי עולם זה אותה אמת נצחית, אותה אמת מוחלטת, ומה עושה התפילה? מה התפקיד של התפילה? מה זאת אומרת שזה להכניס את כל התורה לתוך מעמד נפשי קבוע, אז מה, איך הייתם, מה? לתת לזה כלים, לתת לזה ביטוי בתוך החיים, לתת לזה כלים בתוך החיים שלנו. חיי שעה זה החיים, חיי שעה זה החיים הטבעיים, הפשוטים שלנו. למה הם נקראים חיי שעה? כי הם מתחלפים, הם משתנים. כל הזמן, התורה היא אמת, היא מוחלטת, היא כל הזמן, החיים הם כל הזמן זורמים, כל הזמן הם דינמיים. אז הם דינמיים, והם הרבה יותר קשורים גם לרגש, הם קשורים לחיים, לטבעיות של החיים. ובעצם אומר הרב ככה בגדול, כאמירה עקרונית, הוא אומר, מה שהתפילה עושה, היא יוצרת את התשתית, את הכלי, את המצב הנפשי, שבו כל התורה בעצם תוכל להיכנס פנימה לתוך האדם. שאם לא כן, אז מה יקרה בעצם לתורה? מה יקרה לתורה שלנו, כאילו, נגיד, בלי תפילה? מה יקרה? היא תישאר מנותקת. כידוע מהרבי מקוץ, וידעתה היום, והשבותה אל לבביך. יש שלב ראשון של ידעתה היום, של ידיעה, של לימוד, של הבנה. שלב שני, שבותה אל לבביך, שכל הדברים האלה של התורה, יכנסו לך לתוך הלב. יהיו חלק ממך, יהיו משהו שאתה חי אותו, יהיו משהו שפועם בתוכך בצורה יומיומית, בצורה טבעית, לא באיזושהי ידיעה חיצונית, אלא משהו שהוא חלק. זה בעצם הרציונל, המתכונת של היחס בין תורה לבין תפילה. למעלה מהטבע, כן, אבל התורה היא חיי עולם למעלה מהטבע. עכשיו, המשפט הבא הוא מעניין, שימו לב. וכשיש טבע, אז מעלת הניסים גדולה ועליונה מאוד. אבל כשהטבע מתדלדלת, נקראים הניסים תרחה כלפי שמיה, וגירעון של שינוי סדרי בראשית, כמה גרוע אדם זה. משפט מאוד מעניין, המשפט הזה, בואו ננסה להבין אותו. כשיש טבע, אז מעלת הניסים היא גדולה מאוד. מה זה הגמרא הזאת שהוא מביא פה, הציטוט הזה? זוכרים אולי מישהו זוכר את הגמרא הזאת? כמה גרוע האדם זה? על מה, על מי זה נאמר?
על שהוא רואה את האדם המכוער,
לא? זה, יש גם איזה גמרא כזאת, אבל זה משהו אחר. אתה צודק, אבל לא, זה לא הציטוט הזה. אז מדובר על אדם שאשתו נפטרה ונעשה לו נס, והוא יניק את בנו. ואז יש בגמרא שתי דעות. אחד אומרת כמה מעולה אדם זה, הדעה השנייה אומרת כמה גרוע אדם זה. פה הרב ככה, מה שנקרא, תוך כדי תנועה, מסביר לנו את המחלוקת בין שתי הדעות האלה. מה קרה פה? קרה פה שינוי סדרי בראשית. בדרך כלל גבר לא יכול להניק. פתאום הוא הניק. אז חורה זה נס, אז למה להגיד שזה גרוע? מה, אם... מה, הקדוש ברוך הוא בא, סידר לו וזה, ועשה לו... וואו. אומר הרב, זה תלוי. אתן לכם דוגמה ממקום אחר, ואז נחזור לפה. גמרא אומרת שמי שאומר הלל בכל יום, הרי זה, הלל, 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 כן? הלל, כמו שאומרים בחגים. כל האומר הלל בכל יום, גמרא בשבת, קוף י"ח, הרי זה, מה? עולה, עולה למישהו משהו? ציטוט? הרי זה מחרף ומגדף. כלומר, מי שאומר הלל כל יום, הוא מחרף ומגדף. אבל יש סתירה לזה. כי הגמרא באותו דף, הגמרא אומרת, אמר רבי יוסי, יהי חלקי מאומרי הלל בכל יום. אז להגיד הלל בכל יום זה טוב או לא טוב? הוא אומר, יהי חלקי מאומרי הלל בכל יום. אבל מי שאומר הלל בכל יום זה מחרף ומגדף. מה רשי שם אומר, יהי חלקי מאומרי הלל בכל יום? אומר רשי, איפה אנחנו אומרים הלל כל יום? מה? מה? פסוקת הזמרה? פסוקת הזמרה, שירת הים, רשי אומר פסוקת הזמרה, רשי אומר שני מזמורים שהם העיקר של פסוקת הזמרה, כן? יש לנו מזמורים שהם אלה שאם אתה מדלג, אז אתה אומר אותם, הללויה, זה שם מן השמיים, הללויה ממרומים, כל הנשמה, הללויה בקודשו, לא משנה כמה, כמה דבר. כל פסוקת הזמרה זה הלל שהוא כל יום. אז מה ההבדל בין פסוקי דזמרה, ותשימו לב, כי זה מאוד, מאוד משמעותי להבנה פה, שזה בכלל משמעותי בכלל להבנה גם של דברים אחרים. מה ההבדל בין פסוקי דזמרה לבין ההלל, שאומרים הלל, צאת ישראל ממצרים, מה ההבדל? על מה מהללים בפסוקי דזמרה?
על היום-יום.
על היום-יום. עוד, על מה מהללים פסוקי דזמרה? אתם, אתם אומרים כל יום, לא? מה אומרים?
זה
על השם, על הכלים.
על הטבע, על היופי.
על הטבע, על החיים, על זה, מה מהללים? שמיים, עלו במרומים, עלו כל מלאכיו, שמש וירח, כוכבי אור, על החיים, על הטבע. על הטבע של כל יום, צריך להלל כל יום. עכשיו, מה, מה זה בהלל ההוא שאומרים בחגים? מה מהללים? את הטבע? מה מהללים שם? על הניסים. צאת ישראל ממצרים, זה, צאת מצרים, סוכות, ענני זה, זה, כל מיני דברים מיוחדים, חד פעמיים, לא יודע, מתן תורה, קיבלנו תורה, קיבלנו יום עצמאות, נהיה מדינה, נהיה משהו, וואו, זה משהו, קיבוץ גלויות, זה דברים מיוחדים. לא מהללים על, על זה שהפרח בא בגינה צומח והעץ נתן פרי. אז זה ההבדל. זאת אומרת, להגיד הלל בכל יום, זה מחרף ומגדף, כי הדברים, היציאות האלוקיות, הקדוש ברוך הוא לא עושה אותם כל הזמן. הוא עושה אותם פעם, מדי פעם, הוא עושה את הדברים האלה. אבל פה הרב מוסיף עוד משהו, שכל הסיפור של, של ההלל ההוא, של החגים, או נקרא לזה של הניסים היוצאים מגדר הטבע, הוא יש לו משמעות ויש אפשרות לומר אותו רק אחרי, ובתנאי, שמה? שקודם כל מה עובד בצורה מסודרת? הטבע של כל יום. ההלל של פסוקי דזמרה של כל יום. זאת אומרת שהחיים הטבעיים עובדים כמו שצריך. למה זה ככה? כי אם לא, הפכנו סדרי בראשית בכלל. אנחנו רק חיים כל היום מניסים, אבל לא חיים מניסים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנחיה מניסים. הוא רוצה שנחיה בתוך הטבע, נחיה בתוך המציאות, נכניס את המציאות האלוקית לתוך החיים הטבעיים, לתוך היום-יום, נודה לו על כל נשימה ונשימה וכל כל דבר. זה מתוך שיש את הנורמליות הזאת של הטבע, מדי פעם יש יציאה מהטבע. מדי פעם יש התערבות אלוקית שהיא מעלה אותנו לאיזשהו קומה נוספת, מתערבת במציאות. כמה גרוע האדם זה שהשתנו לו סדרי בראשית, אומר הרב, הכוונה היא כאשר הטבע לא עובד כמו שצריך, ועכשיו כל הזמן יהיה פה, מה אתה רוצה, שכל הזמן הקדוש ברוך הוא יתערב ויעשה דברים? זה לא מצב נורמלי, לא מצב טוב. זה שיבוש של הדברים. אז מי שאומר כמה מעולה אדם זה, הוא מתכוון שהמצב הטבעי הוא עובד טוב, ולא בונים על הניסים האלה, ולא מחכים להם, אלא מי שצריך להעניק מניק, ומי שצריך לעשות ככה עושה ככה, וכל אחד עושה את זה. ואם מדי פעם יש איזה שיבוש, איזה שינוי או משהו, אתה שברוך הוא מתערב, וואו, ואז אתה אומר כמה זה מעולה, ואיזה יופי, ואיזה דבר מדהים שזה נעשה. למה הוא מביא את זה פה? כן, תשימו לב, הוא מביא את זה פה. כשיש טבע, אני חוזר למשפט, וכשיש טבע, אז מעלת הניסים גדולה ועליונה מאוד. אבל כשהטבע מדלדלת, נקראים הניסים, תרחק כלפי שמיה וגירעון של סינוי של דבר ראשית, מחייב את הקדוש ברוך הוא כאילו להתערב, במקום שאתה, במקום שהטבע יעבוד כמו שצריך, אז כל יומיים אתה רוצה שהוא יעשה לך פה איזה נס? לא, 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 זה לא, זה מחרף ומגדף, זה לא הכוונה, לא לשם אנחנו הולכים. איך זה קשור לנושא שלנו? כי מה אמרנו? מה התפילה עושה? מה התפקיד של התפילה? זה החיי שעה, זה לבנות הטבע. לבנות הטבע, כל הזמן. כשהטבע הזה קיים, כשכל הזה, אז החיי עולם יכולים להיכנס לתוך המציאות שלנו, וזה מה שאומר במשפט הבא. הננו מתפללים להעמיד את הטבע למען יהיו כל חיי עולם מבוססים אצלנו ומכוונים לקביעות תכונת חיי שעה המופיעה תמיד בקרבנו. כל הנשמה תעלה אליה, אפרופו, הזכרנו פסוקי דזמרה, אז תראו, כן, כל הנשמה תעלה אליה, זה בדיוק הפסוק, הפרק המרכזי, העיקרי של פסוקי דזמרה, על כל נשימה ונשמה, אילול מיוחד. כלומר, אי אפשר בלי התפילה. התפילה היא בונה את התשתית, היא בונה את הבסיס. כשהבסיס הזה קיים, אנחנו מתפעלים כל יום, מודים לקדוש ברוך הוא על הטבע, מבקשים, חיים את כל החיים, את החיי שעה, יצרנו את כל הכלים מוכנים, עכשיו החיי העולם ייכנסו כמו שצריך. אחרת הם יהיו, איך אמרנו, הם יהיו מנותקים. אז מנותקים זה כמו הניסים האלה שנעשים, יש מציאות עליונה, התורה תמיד קיימת, החיי העולם תמיד קיימים, הקדוש ברוך הוא תמיד יכול לעשות ניסים. והמציאות הרוחנית הזאת של חיי נצח וחיי עולם הם תמיד נמצאים, אבל הם מנותקים, הם לא מתחברים פה למציאות. וכשיש תפילה, אז זה נכנס פנימה, זה חודר לתוך החיים, לתוך המציאות. בהגדרה, מעניין, אגב, המשפט האחרון כדרכו של הרב, ציטוטים, תראו, הוא מתקפל שעה ועולם, והיה לשעשוע. שעה ועולם, חיי שעה, התפילה, חיי עולם, התורה, והחיבור הזה, הוא יוצר שעשוע, הוא יוצר חיבור מאוד טוב, בחוקיך השתעשה, וישעה בחוקיך תמיד, כן? זאת אומרת, כל השעשוע שיש מהתורה, אם יש תפילה, אז התורה נהיית שעשוע. הרי מה זה להשתעשע? מה? אתה נהנה, משהו שאתה נהנה. אם אתה רוצה שהתורה תהפוך להיות שעשוע שלך, ולא רק איזה משהו כזה עם השכל כזה שצריך לעשות אותו, כי כתוב שצריך, ויש חובה ללמוד, אבל אתה לא מרגיש, אתה לא מחובר, אתה לא חי, אתה לא נהנה, אתה לא משתעשע. אם אתה לא משתעשע, אומר הרב, זה כנראה איזשהו חיסרון במה שהתפילה מבטאת. התפילה מבטאת את כל ההכנה הנפשית, הטבעית. אגב, זה יכול להיות נכון גם על, על, על ההקשר של מידות, שזה לא קשור בכלל לנושא של תפילה, וסתם אם מדברים קצת על עוד דברים שקשורים בעצם ליכולת של התורה להיכנס ולחדור לתוכנו, אז המידות, נגיד, זה משהו שמאוד מאוד עושה את זה. כי ברגע שהאדם הוא עם ענווה, הוא מחפש תמיד לקבל, הוא צמא לקבל, שרואים בחז"ל, יש הרבה גמרות על דברים ידועים. כל המהר"ל בתחילת נתיב התורה מדבר על איזה מידות צריך כדי לקבל את התורה, מים הולכים ממקום גבוה למקום נמוך, מי שמתגאה, מי שמתייהר, מי שזה, החוכמה מסתלקת ממנו, אז זה מתנתק. כלומר, ברגע שהוא לא כלי, ברגע שהוא לא כלי קיבול התורה, אז התורה נשארת כזה מעליו, הוא לומד, אבל זה נשאר וידעת היום. זה לא נכנס לו ללב. כי הלב הוא לא כלי קיבול, הוא לא, אין לו את הענבה הזאת ואת את הפתיחות הזאת ואת את הרצון הזה לקבל, אז אם אלה התורה נשארת בזה. ברגע שכל הדברים האלה קיימים, אז זה נכנס, זה חודר ונכנס ומתחבר בפנים. התפילה עושה את זה מהכיוון שלה. המידות זה מידות, זה תחום בפני עצמו. הדברים הם גם כמובן קשורים, כי בדרך כלל גם המידות גם קשורות ל, 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 לעבודת התפילה. על כל פנים, התפילה מהכיוון שלה עושה את, את העבודה. הגדרה מאוד מעניינת יש פה, תראו רגע בסוף פסקה ב', ממש בשורה האחרונה. שורה האחרונה של פסקה ב', ממש במעבר לעמוד הבא. אבל שלוש שורות לפני הסוף, ואז את השורה האחרונה. תראו את השלוש שורות לפני הסוף. הטבע של הקדושה מתעלה ומזדכך עד שהוא בא לכלל אופי הכרתי, לאופי שכלי, שאיננו עוד נפעל, חופשי ושליט ורודה בכל מרחבי החיים, זהו משפט התפילה. שימו לב, הטבע של הקדושה. בתורה הננו עוסקים בשילובי חיים מלמעלה למטה. מרום פסגת השכל האלוהי, ממקור מחצב התורה, הננו לוקחים את מנות החיים והננו ממשיכים אותם באיזוז גודלם, המלא כל היש, הגדול מכל קץ ותכלה, ומשרישים אותם, מילה מאוד יפה, משרישים אותם בתוך מעמק טבעיותינו. וטבע הקודש שלנו ביסוד חוסנו, מתברך ברכת שמיים, על ידי שפעת האורה הבאה לנו. זאת אומרת, התפילה היא, מי שזוכר את הפסקה שם באורות התחייה, יש פסקה, אורות התחייה, נדמה לי למד, הוא מדבר על קדושה, שנלחמת עם הטבע, קדושה שמעל הטבע וקדושה שבתוך הטבע. יש שלוש מיני קדושות, מדבר על הגלות, שבגלות נלחמנו, הקדושה נלחמה בטבע, אחר כך הקדושה והטבע כאילו מסתדרים, ויש מעלה יותר גדולה שהקדושה ממש נכנסת בתוך הטבע. בהקשר שלנו פה, התורה היא הקדושה שמעל הטבע. כי שוב, זה החיי נצח, זה התורת אמת, חיי עולם אתה בתוכנו. זה לא הטבע של החיים, זה האמת, זה האמת המוחלטת, זה האמת העליונה, האמת האלוקית, השכלית. אבל האמת הזאת צריכה להשתלב בתוכנו, צריכה להיכנס אלינו פנימה. איך היא נכנסת אלינו פנימה? על ידי התפילה. כי התפילה זה הקדושה שהיא בתוך הטבע. בסוף, כמו שאמרנו, על מה מתפללים? מודים על היום יום, מודים על החיים, מבקשים על החיים. מרגישים את החיבור לקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, בתוך המציאות שלנו. זה קדושה שהיא בתוך הטבע. הקדושה הזאת שבתוך הטבע, כשהיא עובדת כמו שצריך, היא מאפשרת לקדושה שמעל הטבע, כן? לתורה, לחיי עולם, להיכנס פנימה אלינו, ובסוף זה נהיה קדושה בתוך הטבע. זאת אומרת, בסוף אם החיי עולם נכנסים פנימה לתוך החיי שעה, אז הם לא רק חיי עולם, הם כבר הופכים להיות חיי שעה. אבל אם לא היה את החיי שעה, אם לא היה את התפילה, אז היה נשאר חיי עולם מנותקים. ברגע שיש את התשתית הזאת, את הכלי הזה של התפילה, אז התורה, שהיא בסוף ממנה הכל מתחיל, האמת שנמצאת שם, היא לא נשארת מופשטת, אלא היא חודרת אלינו ונכנסת אלינו ונהיית חלק מאיתנו, ואז באמת כבר הקדושה היא בתוך הטבע, וזה משפיע על התורה. הזכרנו את בחוקיך השתעשה, תורתך שעשועי. התורה הופכת להיות שעשוע, היא כבר הופכת להיות חלק מהטבע שלך, היא כבר לא זה משהו כזה שאני צריך לעשות אותה, אני צריך לקיים אותה, אני צריך ללמוד אותה, אלא אני אוהב ללמוד אותה, אני חי אותה, אני שמח בה, אני אוהב אותה, היא חלק ממני, כי יש לי את התשתית הזאת שקשורה לעולם יותר הרגשי, לעולם החי, לעולם הטבעי, אני חי את המציאות האלוקית, ואז זה מאפשר לדברים העליונים הללו להיכנס פנימה לתוכי. ואז פה אנחנו מגיעים לשלב האחרון, סיפור מאוד מעניין בגמרא, שבעזרתו הרב ככה בעצם אומר לנו שיש גם קצת, יכול להיות הבדלים בין אנשים או בין זמנים מסוימים. מה הכוונה? סיפור הבא, תראו פה באות ג', רב אחזיה לרב ימנונה דקמאריך בצלותי. הוא ראה אותו ככה שקוע, משקיע בתפילה. ירד עליו, עקץ אותו, אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שער. הוא אמר, כמה זמן אתה מתפלל? יאללה, בוא, סדר. הסדר כבר מתחיל. סדר בקיאות מתחיל. אתה עוד שקוע שם עוד מעריך בתפילה. יאללה. הגזמת, כאילו, הוא יורד עליו, כן? הוא אומר לו, אתה, מה? מה יותר? חיי שעה או חיי עולם? חיי עולם יותר גדול. אז כמה זמן אתה בחיי שעה? והוא סבר, אז מה הרב ימנונה? הוא סבר, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. טוב, לכאורה צריך להבין, גם רבא מסכים שיש תפילה. גם רבא מסכים שיש זמן לתורה, רק מה רבא אמר? מה רבא אמר לו? כאילו, עליו? שהוא לקח זמן מהחיי עולם, לקח אותו לחיי שער, משמע, נגמר, תם זמנך. יאללה, נגמר הזמן של התורה, של התפילה, תחזור לחיי. אז הוא אומר לו, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. בסדר, גם אני מסכים לזה, אבל הלחוד הזה כבר נגמר. אתה יותר מדי. אומר הרב, צריך להבחין פה בין הדברים. התורה תיתן לאדם תמיד השגות שכליות, הנובעות חדשות בכל עת, ואמיתיות קיימות לעד במקור האמיתי, כן, אמרנו, הזכרנו את המושג של אמת, שהיא חיי עולם. התפילה תעסוק לא בהודעת ידיעת חדשות והעשרת שכל האדם, כי אם להשתמש בחלקם של הידיעות הידועות והקבועות, ולהעמיק בכוח ההרגש את הרושם של הידיעות המוסריות על כוחות הנפש, על כן הותרו בתפילה תארים לשם יתברך. כן, גדול, האל הגדול, הגיבור והנורא, יש שם הרי בגמרא, אחד אמרו, מה, כמה אתה אומר שבחים? בכלל אסור להגיד שבחים. בתפילה מותר. שהם מתאימים ומוכוונים למידה זו שירגיש האדם את הרושם של האמיתיות, שהן ברורות וגלויות לו כבר, והתפעל מהם ברגשי הנפש, תראו כמה פעמים חוזר פה הביטוי של רגש, אשר ביותו יליד החומר, יעוררו לפעמים דווקא ציור שאינו מזוכח מצד עצמו. כלומר, אדם צריך את זה, אדם הוא רגשי, אדם יש לו חיים, יש לו, הוא לא איזה רובוט, הוא לא איזה מכונה שעובדת על פי השכל. אדם יש לו, הוא חי. והתפילה היא חיים, ולכן בתפילה מותר תארים, והתפילה היא... ואז אומר הרב, מסביר את מה שהיה פה בין שני המוראים האלה. והנה השכל מצד ערכו הרוחני, מספיקה לו הרחבת הדעת בעצמה, ואינו צריך להשתדלות הזאת של העמקת הרושם הנפשי. אשר אמנם הסיוע שלה צריך הוא מפני הכבדתם של כלי הגוף על תעופת השכל. על כן, תוכנה של התפילה הוא לא בעצם האמיתיות מצד חיי עולם, כי אם בהשגות המחוברות למקרה הגוף שהם חיי שעה. התפילה היא בנויה על החיים. אנחנו הזכרנו פסוקת הזמרה שאנחנו מעללים על הטבע, אבל גם אחר כך אנחנו מגיעים יוצר, מעללים את המאורות, מגיעים לתפילת עמידה, אחרי שאנחנו קצת עולים למעלה, מתארים את הקדוש ברוך הוא שהוא גדול ומחיי מתים וזה, ומיד אנחנו חוזרים לחיים שלנו ואנחנו מבקשים דברים של החיים. מבקשים דעת, תשובה, סליחה, תפילה, רפואה, פרנסה, מבקשים על החיים. כי אנחנו נמצאים בתוך החיים, אנחנו בתוך החומר, בתוך הרגש, ואנחנו מבקשים על הדברים האלה. רק אנחנו מבקשים אותם, אנחנו נראה את זה בעזרת השם בקרוב, בשיעורים הבאים, על איך מבקשים ועל מה מבקשים בדיוק, אבל כללית אנחנו מבקשים. אבל, אומר הרב, בסופו של דבר, השכל הוא האמת, הוא הדבר היותר גבוה, היותר עליון, ולכן רבה, על כן תוכנה של התפילה הוא לא בעצם האמיתיות, כי אם בהשגות שמחוברות לגוף, ולא ייתכן לעזוב חיי עולם פני חיי שעה. אז מה רבה אומר לרב ימנונה? תשמע, אם אתה מגזים עם תפילה, מה זה קצת מראה עליך? מניחים חיי עולם, עוסקים בחיי שעה, אז מה זה מראה עליך? אתה יותר מדי עם החיי שעה. כלומר, אתה כבר... בסוף התפילה היא חיי שעה. אתה, אז בסדר, אתה, ברוך השם, אתה לא בחיי שעה עכשיו, אני לא יודע מה עכשיו רואה איזה משחק כדורגל. אתה מתפלל, אבל עדיין, על מה אתה מתפלל? אתה מתפלל על החיים, אתה מבקש דברים, אתה חי את המציאות. יותר מדי אתה חי את המציאות. כאילו אומר לו, אתה הגזמת. שכחת את החיי העולם, שכחת מאיפה הכל מגיע, שכחת את האמת המוחלטת, שכחת בכלל... מה צריך להיכנס פה לחיי שעה האלה? זה חיי עולם, נכון? חיי עולם נכנסים בתוך החיי שעה, אבל אם אתה מתנתק, אם אתה רק בתוך חיי שעה, אז אתה בכלל ירדת כאילו יותר מדי. אמנם אומר הרב, בכל ענייני העסק בתורה כלל מונח הוא שלעולם ילמד אדם מה שליבו חפץ. כי הנטייה הרוחנית הפנימית תנחה את האדם בדרך המישרים. וכיוון שנטייתו נמשכת היא לחלק זה שבתורה, אותו שהחלק הזה יותר ראוי לו להיות לעזר רוחני לפי מצב נפשו. למה נותנים דבר כזה שאומרים אדם ילמד במקום שליבו חפץ? זה מבינים שהתורה היא לא, כן, יש סיפורים שבגמרא, באו התלמידים לרבי, אמרו לו, אנחנו רוצים ללמוד מסכת, חשקה נפשנו עכשיו במסכת מסוימת. כאילו יש להם איזה, אז הוא אמר, טוב, אני הולך זורם איתכם, כאילו, זורם עם מה שאתם, עם מה שאתם אוהבים. זאת אומרת, מה שליבו חפץ, זה לא שהוא בחדר כל היום, זה לא נקרא מה שליבו חפץ. זה אולי טוב, זה התחלת שיעור א' קצת, עד שהוא מבין מה הלב שלו חפץ, אז הוא צריך קצת לבחור ולעבור איזשהו תהליך עם עצמו, כדי להבין שהוא בכלל רוצה ללמוד. אבל באמת החופש האמיתי, הוא חופש באמת בתוך העולם הרוחני, בדיוק כמה ללמוד מכל דבר, איך ללמוד מכל דבר, למצוא את האות שלך בתוך התורה. זה כללית מקום שליבו חפץ. מתוך כך אומר הרב, וכן הוא גם בעניין התורה והתפילה. השפיטה השכלית לא תוכל כל כך לתת גבולות. כמה צריך האדם להתפרנס פרנסתו הרוחנית בעמקי התורה מתנובת השכל, וכמה מהתבלין של הרגש. וגם בזה תנחה הנטייה הפנימית בדרך ישרה את הישר באדם. הייתי שם קו פה מתחת הישר באדם. כלומר, תנאי בסיסי הוא שאתה אדם ישר. בכל הדברים אגב. צריך להיות ישר. אם אתה ישר ואמיתי, אז אתה גם תדע את המינונים הנכונים. ולא, זה לא יהיה איזה תירוץ כדי, לא יודע, אתם יודעים, גם בעולם של הלימוד אפשר לברוח לאיזה משהו שהוא יותר קל, יותר זה. קצת הסתבכת בסוגיה, החברותא אומרת, שמע, בוא נעבור למוסר, בוא נעבור איזה. למה? כי קשה. קשה זה לא סיבה לעזוב. בסדר, קשה, זה אתגר, זה העניין, אתה מתקדם, אם קשה לך, אתה מתקדם. אתה צריך להיות ישר, אבל בהנחה שאתה ישר, אז גם הלב שלך חפץ בתורה, אתה עכשיו מאוד מאוד חשוב לך עכשיו בתקופה הזאת להשקיע במשהו מסוים. אתה משקיע, אתה מתאמץ, אתה עובד מאוד קשה, אבל זה בתחום מסוים בתורה, אתה משקיע יותר, לא בגלל שזה קשה וזה קל, אלא בגלל שזה פשוט יותר לבך, נמשך יותר הדבר הזה. אותו הדבר גם בתורה ותפילה. האדם הישר, ביותו לפי מצב נפשו, נוטה לחמדת עסק התורה, הוא זמן תורה, והוא השורש העיקרי בהשלמת האדם, הפרטי והכללי, הוא ביותו מרגיש בעצמו בזמן מן הזמנים, שהוא נוטה לחפץ הגעגועים הדרושים להרחבת התפילה ושפירת נפשו לפני השם, על פי מידת ההרגש, הוא עוד שלפי מצב נפשו, אותה התכונה נחוצה לו יותר מהשלמה אחרת, אף הפי שהיא רמה ממנה במעלה, זמן תורה לחוד, מהתפילה לחוד. אלא שהזמנים הכלליים הקבועים לתפילה נקבעו על פי מידת הכלל, שראוי אז להיות נוטה בהם לתפילה. שורה מעניינת, השורה האחרונה. אבל לפני כן, מה רבי מנונה אומר לרבה? הוא אומר לו, תשמע, גם אני מסכים איתך שתפילה באופן כללי, תפילה היא חיי שעה ותורה היא חיי עולם, ובאופן כללי, ביחס ביניהם, אז... צריך לראות שלא שוכחים את הזה. אבל אני מספיק סומך על עצמי כדי לדעת שמה, שעכשיו בעת הזאת, ההשלמה שלי, לא בגלל שאני בורח עכשיו למשהו יותר קל, לא בגלל שאני בורח עכשיו לחיי שעה, ועכשיו מה שמעניין אותי זה להשקיע יותר ולהתפלל עכשיו שתהיה לי פרנסה. לא, אני עכשיו כולי עכשיו, הצינור שלי עכשיו לקדוש ברוך הוא, הוא דרך זה. זה עכשיו החיבור שלי, אז אני אהיה פה גם אם זה כאילו נוגס עכשיו, מהזמן שכביכול הוא זמן תורה, לפי ה... כן, רבא כאילו אומר לו, תשמע, יש איזה הגדרות כאילו כלליות כאלה, ועברת את הזמן, הגזמת, כן, כמו שאמרנו, הוא ממשיך, הוא ממשיך, הוא מעריך, וכבר הסדר מתחיל, וכבר חברות המחכה וצריך ללמוד. אבל הוא עכשיו באמת, החיבור של הקדוש ברוך הוא, זה דרך תפילה. ולכן, שני הדברים נכונים. רבא אומר את האמת האובייקטיבית, שחיי עולם צריך לראות שהכל מתחיל משם, ומשם זה מגיע לחיי שעה. רבי מנונה אומר לו, יפה, זה האמת האובייקטיבית. בסוף זה נפגש פה בעולם, זה נפגש עם אנשים. נפגש עם אנשים, צריך לראות מי האנשים, ומה עכשיו, ברגע המסוים הזה, מה הם? ואם אני עכשיו נמשך יותר לחיי אישה, אז אני לחיי אישה. מה לא? מה אומר הרב? נקבעו זמנים לתפילות, 3 תפילות ביום, גם על זה יהיה לנו בעזרת השם שיעור אחד. למה נקבעו בזמנים האלה, מה מיוחד בזמנים האלה וכו' וכו'. בזמנים האלה כולם מתפללים. זאת אומרת, אחרת תבוא ותגיד, למה הרב אומר את זה? כי יבוא מישהו ויגיד, שמע, אני עכשיו בזמן תורה. אני עכשיו בזמן תורה, אני עכשיו לא בזמן תפילה. אז אתם יכולים להתפלל, אבל אני לומד. כי חיי עולם הם יותר, הם יותר חשובים, הם מרכזיים, אמרנו, חיי עולם, זה נדע. אומר לא, אומר הרב, לכלל נקבעו זמנים, זה זמנים שהם מתאימים לכולם להיות בתפילה. זה חיי שעה. תפילות ארוכות יותר, קצרות יותר, כל אחד לפי הזמן שלה, הזמן שלה ביום, מה שהיא צריכה לפעול ביום וכו', אנחנו נראה את זה. זה התפילות הקבועות, שם כולם מתפללים. מעבר לזה, עכשיו זה כבר מתחיל להיות... מכאן והלאה זה נהיה אישי. אישי כאשר ברקע תורה היא הנצח, היא האמת המוחלטת והאלוקית, ומשם הכל מתחיל. ואז בזמני התפילה, כמו שראינו בזמנו, פסקה, בזמן התפילה זה כמו שושנה שפותחת את העלים שלה לאור האלוקי, שזה האור של החיי עולם, של התורה, וזה הזמני תפילה הקבועי. מעבר לזה, אנחנו אמורים בעצם להיות בתורה, אלא אם כן, כמו רבי מנונה. אנחנו עכשיו מרגישים איזה צורך לנגוס מהזמן של תורה, ולהוסיף עוד איזשהו זמן של תפילה על הזמן הרגיל של כולם. בסדר, זה בגלל שכנראה באמת הנשמה שלנו עכשיו צריכה את זה, וזה עכשיו איזשהו זמן שלה, ובתנאי שזה אדם ישר, כמו שאמרנו, אם זה אדם ישר, אז באמת זאת האמת שלו עכשיו, וזה מה שהוא יעשה. על כל פנים, בסופו של דבר, כמובן, שני הדברים נכונים ונצרכים. טוב, בהמשך אנחנו נראה פה עוד איזה פסקה מעניינת וחשובה בעניין הזה, אבל על כל פנים, זה הבסיס של החיבור בין שני הדברים האלה, בעזרת השם. תהיו.